בואו נקרא שוב את החלק הראשון שעסקנו בו קצת אתמול. נחזור על אתמול ונתקדם. כל מה שהתשובה מתעמקת יותר, הולכת עירת המוות ומתמעטת, עד שפוסקת לגמרי. ומקומה לוקח, כלומר מקומה של עירת המוות, לוקח המצב שבו נמצא האדם של ותשחק ליום אחרון. אולי נקרא עוד משפט אחד שהוא בעצם ההמשך של החצי השני של מה שאמרנו אתמול. המציאות הרוחנית שבהווייתו האמיתית של האדם, כמציאות הרוחנית של העולם כולו, תופסת את בליטתה הרשומה, וודאותה הולכת ומתנוצצת, והמוות עובד את שמו ואימו את מוראו ופלצותו. טוב, בואו נחזור טיפה על אתמול ונתקדם. אמרנו שבעצם, אם אפשר לומר את זה במילים האלה, הקדוש ברוך הוא המציא את המוות לאחר שאדם הראשון חטא. ולאחר שהוא חטא, אז הוא ירד ממדרגתו בשלב א' בגן עדן מקדם, שהיא מדרגה של שייכות אל הטוב האלוקי המוחלט באופן יחסי כפי שאדם יכול לקבל אותו בגן עדן, ירד אל מדרגת הטוב והרע, כשהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, כל דעת לשון חיבור, ממילא הטוב והרע, אומר בנו של נפש החיים ונפש החיים, נכנס בו ובעולמות. ואז אין טוב שיכול להיות בלי רע, ואין רע שיכול להיות בלי טוב. ואז אומר שם בנפש החיים, גם הרמח"ל בדרך השם עוסק בזה, ואז נשתנה מצבו של האדם שינוי גדול. שמי שייכות אל הטוב האלוקי כמעט באופן מוחלט, האדם היה שייך עכשיו למציאות שנקראת טוב ורע. אם אדם הראשון היה נשאר בגן עדן, במצב הזה, לאחר שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, וירד ממדרגת הטוב למדרגת הטוב והרע, אז האדם הראשון היה עלול לאכול מעץ החיים. והתכונה של עץ החיים, שהיא וחי לעולם, כלומר, אם האדם הראשון היה אוכל מעץ החיים והיה חי לעולם, הוא היה מנציח את מדרגתו הנמוכה, לאחר שיאכל מעץ הדעת, שהיא מדרגת טוב ורע. טוב המעורבב ביחד עם הרע, ולא טוב נקי בלי הרע. ולכן החסד הראשון שעשה הקדוש ברוך הוא עם האדם, לאחר חטאו, שהוא סילק אותו מגן עדן, פן יאכל מעץ החיים, וישאר לנצח במדרגה של טוב ורע, ולא יוכל לסלק ממנו את הרע, ולחזור אל מדרגתו הראשונית, שהיא מדרגת הטוב הכמעט מוחלט. לכן חסד ראשון עשה הקדוש ברוך הוא עם האדם, שסילק את האדם מגן עדן לעולם הזה, פן יחיה חיי נצח במדרגה נחותה של טוב ורע ולא טוב מוחלט. זאת נקודה ראשונה. חסד שני עשה הקדוש ברוך הוא עם האדם, שלאחר שהוא הגיע לעולם הזה והוא שייך למדרגת הטוב והרע, הטוב הכוונה האלוקי, הרע הכוונה הטבעי, הבהמי, כשהוא לא מכוון על פי הערך האלוקי, אז הקדוש ברוך הוא הקציב לכתחילה 120 שנה לעולם הזה, שבו הטוב יוכל להתגלות דרך הכלים של הרע, ואפילו להאיר את הרע במידה מסוימת, אבל היות ויש טוב שהוא יותר טוב מהטוב שמתגלה דרך הרע, או מאיר את הרע, שהוא טוב בפני עצמו, כפי שאדם שם בגן עדן, לכן חסד שני עשה הקדוש ברוך הוא עם האדם, שלא רק שסילק אותו מגן עדן לעולם הזה, פן יחיה חיי נצח של טוב ורע, אלא גם בעולם הזה, לאחר 120 שנה, הקדוש ברוך הוא ברא מציאות שנקראת מוות, שבו במוות, במציאות הזאת, תופרד המציאות של הרע מהטוב. כלומר, אם נדבר במושגים פשוטים, הנשמה שהיא הצד האלוקי, תיפרד מן הגוף שהוא הצד הטבעי, הגוף יחזור למקורו אפר מן האדמה, מתחת לאדמה בקבר, יזדקך שם מה שיזדקך, והנשמה תחזור למקורה העליון, וגם היא תזדקך מה שהיא צריכה להזדקך מהמפגש שלה עם המציאות החומרית הטבעית. לכן שני חסדים עשה הקדוש ברוך הוא עם האדם. לאחר החטא, א', סילוקו מגן עדן, ב', בעולם הזה, מוות. אם אדם מתייחס אל המוות בצורה הזאת, אז בעצם נכון שיש אידיאל של חיים בעולם הזה לקדש את החול ולהאיר את הרע בכלים של הטוב וכו', זה נכון, זה ברור שזה נכון, או להאיר את הכלים של הרע על ידי האור של הטוב, זה ודאי נכון. אבל מצד האמת היותר אלוקית, מצד הטוב היותר מוחלט, מצד הדבקות האלוקית היותר שלמה, התענוג האמיתי, כמו שכותב הרמח"ל פרק א' מסיעת ישרים, הכוזרי פרק שלישי, התענוג האמיתי, זה ודאי בגן עדן. שההמשך שלו הוא כמובן העולם הבא. אז ודאי ששם התענוג האמיתי הרבה יותר מאשר העולם הזה. כי בעולם הזה זה עובר דרך כלים ואמצעים, ובגן עדן ובעולם הבא, זה בלי כלים ואמצעים. לכן, זה שאדם מתייחס אל הדברים, אם אדם מתייחס אל המציאות בעולם הזה, ולחיים שאחרי העולם הזה, דרך המעביר שנקרא מוות, בין העולם הזה לעולם שאחרי העולם הזה, ממילא, קודם כל, ההיראה שלו ביחס למוות היא פחותה, היא נפחתת. מדוע? עד כדי כך שהרמח"ל, שהרב כאן כותב, לא רק שהיא מתמעטת, אלא היא פוסקת. למה? כי בעצם הוא מבין שהמוות זה איזושהי מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם לחיות מדרגת חיים יותר עליונה של טוב שהוא נבדל מן הרע ולא טוב מעורבב עם הרע כפי שהיה פה. זה שלב א' שאמרנו אתמול. שלב ב' שאתמול אמרנו אותו ממש בריצה ואולי כדאי טיפה להתעכב על עוד מעט. הדבר השני שהוא משלים בעצם את הנקודה הזאת, ככל שאדם שייך בעולם הזה כשהוא כולל בתוכו את הטוב והרע, ככל שהוא שייך יותר אל הטוב, ממילא זה מגלה שהוא משייך את עצמו באופן מהותי, אמיתי, יותר לעולם שיהיה אחרי העולם הזה, שהוא גן עדן ועולם הבא. לכן אם אדם חי כבר בעולם הזה, במדרגה מסוימת כפי שניתן של טוב ורע, את הטוב שמאיר את הרע, ממילא ההמשכיות שיש, גן עדן, עולם הבא, היא בעצם מעין אותו עולם שהאדם חי פה. אז אם נחזור למה שאמרנו אתמול בסוף, וזה לא היה כל כך ברור, הרב חרלאפ מבדיל בין שני מושגים בחזל, במשנה במסכת אבות, שאנטיגנוס סוכו אמר, אל תהיו כעבדים משמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא שלא על מנת לקבל פרס, או על מנת שלא לקבל פרס. מבדיל הרב חרלאפ בין שני מושגים, פרס ושכר. אומר הרב חרלאפ כך, פירוש נפלא מאוד, יש לזה הרבה השלכות. מה זה פרס? פרס זה כשאדם פועל פעולה, והתוצאה היא לא ממין הפעולה. התוצאה היא לא עצמית לפעולה. לדוגמה, הזכרנו פה, ניקח דוגמה פשוטה. אם אני אומר לילד, אם אתה תעשה שיעורי בית, אתה תקבל מסטיק, אין קשר עצמי בין התוצאה, מסטיק, לבין הפעולה, שיעורי בית. כי הייתי יכול להגיד לו, באותה מידה, תקבל משחק כדורגל בחוץ עם החברים במגרש, שעה אחר הצהריים, וכו'. פרס זה כשהתוצאה היא לא עצמית לפעולה, אלא התוצאה היא חיצונית לפעולה. זה נקרא פרס בחזל. שכר, זה אם אני אומר לילד, אם אתה תעשה שיעורי בית, אתה תהיה ילד חכם, אתה תהיה ילד אחראי, שעומד במשימות וכדומה, שכר הוא שכשהתוצאה היא עצמית לפעולה. אחריות, חוכמה וכו', זה עצמי לפעולה שאדם עשה, שהילד הזה עשה שיעורי בית. אם כן, שכר זה כשהתוצאה היא ממין הפעולה, היא עצמית לפעולה. פרס זה כשהתוצאה היא חיצונית לפעולה, היא לא עצמית לפעולה. אמר אנטיגנוס סוכו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב בעולם הזה פה, שבו הטוב והרע מורבבים, על מנת לקבל פרס. תרגום, אל תתפסו את העולם שהוא העולם הזה, והעולם שהוא אחרי העולם הזה, קרי גן עדן ואחר כך עולם הבא, אל תתפסו את שני העולמות האלה, העולם הזה וגן עדן והעולם הבא, העולם החומרי והעולם הרוחני, כשני עולמות שאין ביניהם קשר. התוצאה שהיא גן עדן עולם הבא, היא לא ממין הפעולה שהיא העולם הזה. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. זה לא שפה יש עולם מסוג אחד, ושם יש עולם מסוג אחר, ואין קשר בין העולמות. מה פתאום? אלא אומר הרב חרל"פ, יהיו כעבדים המשמשים את הרב, שלא או על מנת שלא, שלא על מנת או על מנת שלא, לקבל פרס. מוסיף הרב חרל"פ, אלא על מנת לקבל שכר, אולי לא על מנת במובן הפשוט של המילה, אבל תדעו לכם שהקשר של העולם הבא וגן עדן עם העולם הזה הוא בחינת שכר. כלומר, מי שמגלה את הטוב האלוהי פה, בתוך המציאות המורכבת של טוב ורע, ממילא ישייך לטוב האלוהי שם, ששם הוא כבר יהיה נבדל מן הרע. לכן, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא על מנת לקבל שכר. אותה משנה, בלבוש אחר לפי הכיוון הזה, אמר רבי יעקב במסכת אבות, עולם הזה דומה לפרוסדור, עולם הבא דומה לטרקלין. עולם הזה דומה לפרוסדור, עולם הזה הוא מסדרון. עולם הבא טרקלין, סלון. התכונה של המסדרון והסלון, הפרוסדור והטרקלין, שזה תחת אותה קורת גג. אין בית שיש בו מסדרון, ובית שני שיש בו סלון. אין דבר כזה. הבית הוא בית אחד. בתוך הבית האחד יש מסדרון וסלון. יש פרוסדור וטרקלין. אכן לעצמך בפרוסדור, כדי שתיכנס לטרקלין. כלומר, אותו עיקרון לפי הפירוש הזה, שבעצם מי שמשייך, משייך את עצמו למדרגת הטוב האלוהי, המתגלה דרך הכלים שנקראים רע, אם הם לא מוארים מהאור הטוב, בעולם הזה, ממילא יש שייך לטוב האלוהי שהוא הרבה מעבר לעולם הזה. לכן מי שהוא מבין שהמוות הוא ההפרדה בין הטוב לרע, ומכין את עצמו פה בעולם הזה, זה עושה עכשיו הקומה השנייה, מכין את עצמו בעולם הזה, על ידי שהוא מגלה את הטוב בתוך הרע, ממילא הוא לא מפחד מהמוות, עד כדי כך שלא רק שירת המוות מתמעטת אצלו, אלא ירת המוות פוסקת אצלו. א', כי הוא מבין שהמוות זאת מתנה, וב', שהוא מבין שאם הוא הכין את עצמו פה, ממילא הוא ישייך להמשך החיים שם, אז הוא לא מפחד מהמוות, כי זה לא חידלון, כי זה לא כליה, כי זה לא סוף, כי זה לא אבדון. זה לא אומר שקל לנו לחיות את זה. שלא נעמוד בניסיונות ולא נתמודד עם צרות ואיסורים כאלה. אבל ברמה המחשבתית, ודאי שהדברים נכונים. ברמה הרגשית, הנפשית, הדברים הרבה יותר מורכבים ומסובכים. זה נכון. וזה לגיטימי וזה בסדר, ולכן יש יכולת אבלות כדי, אחד ההסברים, כדי להשתקם מהמפגש עם המוות במובן הטבעי. כי במובן האלוקי אנחנו יודעים שהנשמה יש לה המשכיות בגן עדן בעולם הבא, אם הייתה צדיקה, ואנחנו יודעים שהמוות הוא איזושהי תגבורת של חיים, ולא רק התמעטות החיים, וכו'. ברובד הרגשי, הנפשי, זה באמת הרבה יותר מסובך. לכן, אומר הרב, כל מה שהתשובה מתעמקת יותר, הולכת עירת המוות ומתמעטת. כי כשאדם שייך לתשובה עמוקה, הוא בעצם שייך לטוב המאיר את הרע. ואז הוא מכיר שבעצם יש טוב שהוא יותר מטוב המאיר את הרע. שהוא טוב נבדל. ולטוב הזה האדם השייך לפני החטא. ולטוב הזה הוא ישייך אחרי העולם הזה. אז הוא פחות מפחד מהמוות, כי הוא פשוט הולך ומשתבח ביחס אל הטוב. אז הוא יפגוש יותר טוב. לכן, כל מה שהתשובה מתעמקת יותר, הולכת עירת המוות ומתמעטת, עד שפוסקת לגמרי. ומקומה של עירת המוות לוקח המצב שבתשחק ליום אחרון. למה אותו אדם שוחק ליום אחרון? כי ביום האחרון שבעולם הזה, הוא בעצם מגלה שזה היום הראשון של גן עדן והעולם הבא. והיום הראשון של הגן עדן והעולם הבא הוא הרבה יותר עליון מהיום האחרון של העולם הזה. ובפרט אם הוא ישייך לזה פה, אז ודאי שהוא ישייך לזה שם. אז זה הכל רצף אחד, זה מסלול אחד, כי זה לא פרס, אלא זה שכר. רק עוד טיפה. המשפט הבא, המציאות הרוחנית שבהוויותו האמיתית של האדם, כשאדם חי בעולם הזה, ומגלה את הרוחני שבו, את האלוהי שבו, את הטוב, בתוך המציאות הטבעית שבו, ברע, זה לא שהטוב הוא רע, זה לא שסליחה שהטבעי הוא רע, אלא הטבעי הוא רע אם הוא לא מואר מאור הטוב, זאת הכוונה, זה לא להתבלבל. לכן המציאות הרוחנית שבהוויותו האמיתית של האדם, אם הוא חי אותה פה בעולם שלנו, כמציאות הרוחנית של העולם כולו, אותו שורש אלוקי שהוא בעצם הגרעין הפנימי של כל העולם שלנו, אז לא רק באדם אלא בעולם, והאדם נקרא עולם קטן והעולם נקרא אדם גדול, תופסת את בליטתה הרשומה. מה? המציאות הרוחנית היא מרשימה את האדם, היא חיה באדם, היא תופסת מקום, היא בולטת, היא רושמת את הערך שלה עליו, וודאותה הולכת ומתנוצצת, אותה מציאות רוחנית, אותו טוב אלוקי, וממילא, והמוות עובד את שמו. המוות הוא כבר לא מוות. המוות הוא תגבור את חיים. ואימו, לא רק שהמוות מאבד את החידלון שבו, את הכליה שבו, אלא הפוך. הוא חיים, הוא תגבור את חיים. והמוות עובד את שמו, ואימו את מוראו ופלצותו. מילא את הפחד ממנו, את הכאבים ממנו וכו'. עכשיו זה לא אומר, חשוב כאן להדגיש, זה לא אומר שכשאנחנו נפגשים עם המוות, אז אנחנו זוכרים את הפסקה הזאת ואנחנו לא מתייחסים אל המוות. זה לא נכון. התורה וחכמנו, זכרונם לברכה, רצו שנגיב אל המוות בשתי רמות. מהצד הרוחני האלוקי העליון במשקפיים האלה. מהצד הרגשי הטבעי התחתון, על פי כללים פשוטים של הלכות אבלות. כשאדם יושב שבעה, והוא בוכה, וגיב אל ימים ראשונים לבכי, ולא באים לנחם בגיב אל ימים ראשונים, על מה אתה בוכה? הרי הנשמה מתעלה בעולם עליון. הרי המוות זה טוב, הרבה יותר טוב מאשר הטוב שעד עכשיו, על מה אתה בוכה? כי בעולם הזה חסר. זה של הנשמה טוב בעולם שאחרי העולם הזה, זה אני יודע. זה שכרגע למי שנשאר פה חסר, והחיסרון הזה כואב, ולפעמים הוא כואב מאוד, זה גם נכון. ולכן צריך לתת לאבלות, אם אפשר לומר, מסלול כפול. מצד אחד, מסלול רוחני עליון אמיתי, שהוא בעצם שורש העניין בעצמו. מצד שני, איך מי שנשאר פה בחיים יוכל להמשיך באופן נכון ואמיתי, ולא בדמיונות ובאשליות כשהוא מתנתק מהרגשות הטבעיים שלו, את העולם, את החיים בעולם הזה. לכן תמיד זה מופיע בצורה כפולה. דרך אגב, לכן יש הלכה שלא הזכרנו אותה. אמרנו שכהנים לא נתמעים לאמתים. אבל יש הלכה מסוימת שכהן חייב להתאמה למת. כלומר, כהן שלא רוצה להתאמה לאביו ולאמו, מתאמים אותו בכוח. אתה לא יכול להגיד אני שייך לספירה הרוחנית הזאת, העליונה. אתה לא תתאמה למת באופן כללי, אבל לאביך ולאמך, אתה חייב להתאמה. אתה לא יכול להגיד אני שייך לממד הרוחני העליון הזה. כן, ומה עם הממדים הטבעיים שבך? לכן כשכהן הפוך על הפוך, לא רוצה להתאמה למתים, כי הוא אומר, אני שייך למדרגה העליונה, ולכן רוצה להיפגש עם אבי אבות התאומה, שהוא השקר הגדול של המוות, כמו שדיברנו אתמול, מכריחים אותו, לפחות לאבלות מסוימת, אבי ואמו, להתאמה, כדי שיפגש עם המציאות האלוהית, דרך המסלול של המציאות הטבעית. טוב, זה פחות או יותר סיכום, ואולי קצת הוספת של אתמול. בבקשה.
אני לא יודע עכשיו בתשובה, אולי אתם יותר כמה עולם הזה עובד, כמה הוא
אבל זה לא המנגינה שדיברנו עכשיו. זה גם לא המנגינה שדיברנו אתמול. זה גם לא המנגינה שדיברנו מאז שאנחנו נפגשנו. כלומר, העולם הזה הוא לא בדיעבד. העולם הזה זה לא משהו שצריך לעבור אותו כמה שיותר מהר, רק שנגיע לסלום. לא, אלא העולם הזה יש לו את הלכתחילה שלו. יש לה את המאה אחוז שלו. וכמו שראינו בזמנו בנציב, אם אדם הראשון לא היה חוטא, אז הקדוש ברוך הוא צריך לברוא עוד אדם אחד בעולם שנקרא העולם הזה. כי יש מצד אחד מה שנקרא כבוד השם, שזה באמת בא יותר לידי ביטוי בעולם עליון, ויש מושג שנקרא קידוש השם, שזה בא יותר לידי ביטוי בעולם תחתון, בעולם שלנו. והקדוש ברוך הוא רוצה שני ממדים של הופעתו. הוא רוצה כבוד השם, שוודאי קורת רוח בעולם הבא יותר מעולם הזה. מצד שני, קידוש השם, להאיר את מחשקי התהומות של העולם הזה, זה קידוש השם גדול. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיינה שתי השתלמויות. השתלמות של קודש נבדל, והשתלמות של קודש שמאיר את החול. אז אדם הראשון, כמו שאמרנו פעם בשם הנציב, חסך לריבונו של עולם לברוא עוד אדם על ידי זה שחתם. ובאותו אדם יש שתי מדרגות. יש מדרגת חיים אחת שהיא קדושה נבדלת, ומדרגה שנייה שהיא קדושה, נקרא לזה, מתגלה בתוך המציאות החולית שלנו. לכן היחס שלנו לעולם הזה באופן עקרוני הוא לא יחס של בדיעבד, הוא יחס של לכתחילה. אנחנו יודעים שלכתחילה שנקרא גן עדן ועולם הבא הוא לכתחילה אחר, לכתחילה של העולם הזה. ולכן אנחנו לא שואפים אל המוות, אנחנו לא רוצים את המוות. הפוך, המצווה הבסיסית ביותר שביהדות זה וחי בהם, ולא שימות בהם. מצוות החיים, ואפילו ספק ספקה של חיים, כלומר, הכללים ההלכתיים הרגילים לא עומדים מול חיים של יהודי. ספק ספקה, ספק ספק ספקה, אין דבר כזה, מחיילים שבת על ידי האדם הגדול ביותר בעם ישראל, ואפילו יש ספק של ספק של ספק שאדם הזה יחיה, ואפילו לפי שעה. וזה בכלל לא קשור עם החיים שהוא יחיה, יהיו חיים רוחניים. זה בכלל לא קשור לנושא. עצם החיים של יהודי בעולם הזה, סימן שנקפתי את אור החיים, הלכות פיקוח נפש, זה הופעת קדושה בעולם הזה. לכן אנחנו לא מזלזלים בעולם הזה. אנחנו יודעים שהתענוג היותר עליון, שהדבקות היותר גדולה, הקדושה היותר עליונה, היא בעולם אחר. נכון? אין סתירה. בסדר? כן, מי רצה? אלעזר, בבקשה.
אני רואה ממש שאם בן אדם עוסק בטוב גם בעולם הזה, אז בעצם העולמות הבאים זה איזשהו סוג של המשך. ובגלל זה אין שום סיבה שיהיה לך עירת המוות, מה שנקרא. אבל כשבן אדם הוא לא בטוח ב-100%, הוא לא יודע ב-100% אם הוא עשה טוב או לא עשה טוב, אז צריכה להיות לו איזושהי עירת מוות, ככה זה נקרא פה, כי הוא צריך לדעת אם הוא ממשיך בקו, אם הוא עשה את הקו שהוא אמור היה לעשות, היה חי את החיים שהוא היה
מול. אני מעדיף להתנסח בצורה קצת אחרת, לפי הלשון של הרב. לא הייתי אומר אם אדם עשה טוב או עשה לא טוב, או פחות טוב, בואו נקרא את המשפט הראשון. כל מה שהתשובה מתעמקת יותר. ככל שהאדם הוא במהלך תשובה יותר עמוק, במובן הפנימי ובמובן הביטוי, המעשי החיצוני. וכל אחד מאיתנו יעשה את ההשתלול שלו כפי שהוא מסוגל. אז אם אנחנו נהיה במסלול התשובה המתעמקת, אז בעזרת השם, אנחנו במסלול. נשתדל להיות שם. ואם לא, אז נשתדל להעמיק את התשובה. לכן בוא לא נהיה אפסנאים שמצליחים לשקול כמה יש לי זכויות, כמה יש לי חובות. אנחנו לא אותו בעל הקיוט שמוכר במוזניים. אז אנחנו לא עסוקים במוזניים. אנחנו עסוקים בלהיות שייכים למהלך של תשובה. אדם ששייך למהלך של תשובה, בעזרת השם יהיה במסלול הנכון. ושבע יפול צדיק וקם, והתכונה של הצדיק אמרנו הרבה מאוד פעמים, שזה לא שהוא לא נופל, אלא שהוא יודע לקום. כן, בנימין בבקשה.
אז בעצם
בתת
מודע, בעצם אדם שלא שייך למהלך התשובה, יכול יודע שהוא לא הולך בדרך הנכונה, בגלל זה, כביכול,
כי
מישהו חושב על זה באמת,
בגלל
זה הוא
מפחד
למות.
מה שאומר בנימין זה דבר, אני חושב, חשוב. כלפי חוץ, אני רגע משדרג את מה שאתה אומר, כלומר זה מה שהתכוונת, רק אני מתרגם את זה. נראה לכאורה כלפי חוץ שאנשים שלא הולכים בדרך התשובה מפחדים למות, כי הם מפחדים שיום אחד יגמרו החיים והם יפסיקו ליהנות. אומר בנימין, זה יותר עמוק. זה לא רק שיום אחד הם לא יוכלו למצות את החיים הטבעיים בעולם הזה כי הם ימותו, אלא כי הם בתת מודע שלהם הם יודעים, או לא יודעים, אלא בתת מודע שלהם הם שייכים לזה, שבעצם הם לא שייכים להמשך החיים אחרי העולם הזה. וזה מה שמפחיד אותם. הבנתי מה שאמרת? כן. נכון, אתה צודק. כל אחד מאיתנו, בואו נדבר ברור, כל אחד מאיתנו שמעמיק את מהלך התשובה שלו, המוות לא תופס אצלו מקום. לא תופס אצלו מקום. הוא לא חושב על זה. זה לא מעסיק לו את המחשבות. הוא לא נמצא שם, הראש לו בכלל במחוזות אחרים לגמרי. הנפש לו במחוזות אחרים, הוא לא כל הזמן עסוק במוות. אני יכול לגלות לכם איזשהו סוד, אני מקווה שאני מדייק, אפשר אחרי זה לשאול את הרב ביגון. הרב ביגון באופן עקרוני, הוא נגד מפגש יתר עם המוות. באומן הזה שללכת לקברי צדיקים, אולי זה כן, אבל נגיד ללכת לבתי קברות ביום הזיכרון לחלל צה"ל, אני מגזים בכוונה, כן, וכל הנושא של השואה וכו'. אני חושב שיש פה דבר מאוד יסודי, מאוד עמוק. זאת אומרת, זה שאנחנו יותר מדי נפגשים עם המוות, במודע או בתת מודע, בגלוי ובסמוי, זה יוצר אצלנו איזשהו יחס לא תמיד מכוון אל המוות. אולי לפעמים נהיינו אפילו כהים כלפי המוות, כלומר הפוך על הפוך, אבל מצד שני, בוא נחיה, לא נמות. ידועה התשובה של המגיד לבית יוסף, אם אני לא טועה או שאני טועה, לא זוכר, אחד המגידים בא לאחד, או לבית יוסף או לתלמידו, או לא, סליחה, התבלבלתי, לרבי מנשה מאיליה, זה מופיע באמונת איתנו הסיפור הזה, ואמר לו, תדע לך שאפשר לחיות על קידוש השם, וזה נקרא למות על קידוש השם. כלומר, למות על קידוש השם זה לא רק למות. זה אדם שחי כל החיים ובסוף הוא מת מוות טבעי, אבל זה נקרא אצלו שהוא קידש את השם והוא מת על קידוש השם. אז לא צריך לצפות למות על קידוש השם. בוא נחיה על קידוש השם. ואם נחיה על קידוש השם, אנחנו במהלך התשובה. עם אלה, המוות הוא פחות משמעותי. עכשיו עוד פעם, שלא תהיה טעות, שלא נעמוד בניסיונות ושלא נתמודד עם ניסיונות כאלה וזה קשה ובאופן טבעי רגשי כמובן דברים מתעוררים, אבל באופן עקרוני זה המסלול הוא מסלול אחד ההתמודדות איתו היא יותר נכונה. שמעתי לא פעם ולא פעמיים שלא נדע ממשפחות שקולות שאמרו, אתם הדתיים יותר קל לכם להתמודד עם המוות. טוב, אז הבוקר דיברנו קצת על אתם הדתיים, איך להגיב למשפט הזה, אבל זה לא רק כי אנחנו אנשי אמונה, במובן הזה שיש חיים אחרי החיים, אלא אנחנו מבינים שיש כאן איזה מסלול אחד, יש כאן מהלך אחד. זה לא שקל, זה לא שאנחנו חפצים בזה חד ושלום. ומדרך הטבע ילדים קוברים הורים ולא להפך. זה מדרך הטבע, לא הורים קוברים ילדים. וההתמודדות עם מצב כזה של שכול, ההתמודדות הזאת היא נוראה. אבל באופן יחסי, כשיש מבט של תשובה וחיים של תשובה, הכל הוא בפאזה אחרת לגמרי. לגמרי. טוב, אנחנו לא מדברים אף פעם על הסוגיות האלה. פעם אחת מותר לנו לדבר על זה. מתקדמים? כן, אלעזר, בבקשה.
וזה שההתעסקות עם המוות היא פחות חשובה מהחיים, מה היחס של היהדות לכל הלימוד, כל העניין הזה של הלימוד, כל המיסטיקה וכל הגולי שרות שמאוד רץ עכשיו...
היהדות ברובד הגלוי, היהדות ברובד הגלוי, כלומר בממד של ההמון, לא מתעסקת עם הנושאים האלה. ברובד הנסתר יש פה סודות עצומים, יש פה דברים פנימיים מאוד וכו'. ברובד הגלוי לא מתעסקים עם זה. זה לא, גם לא לחינם שעל פי ההלכה לא מטיילים בבית הקברות כל שבוע. באים ביום הפקודה, ומי שנהג בראש חודש ניסן, ראש חודש תשרי. בסדר, ראש חודש, כלומר לפני.
זהו.
ערב ראש חודש. זהו. לא כל יום הולכים לבית הקברות.
אז כל העניין הזה של... אני פשוט שמעתי לא מזמן על בן אדם שניסה לעזור למישהו, על זה שהוא אמר לו מה היה הבעיה שלו בגלגול הקודם.
האם אתה שמעת פעם דיבורים כאלה פה?
לא פה.
אני שואל, רק תעני לי בכן ולא. האם פעם שמעת דיבורים כאלה פה?
אני אומר לא.
לא. האם אתה חושב שזה מקרי שלא שמעת דיבורים כאלה פה?
לא, אבל אני רוצה לדעת מה היחס של פה.
היחס של פה לשם? שפה זה פה. שיש דברים אמיתיים בזה, זה ודאי נכון. אני לא יודע מי דיבר ומה אמר, אבל באופן עקרוני ודאי שיש סודות עמוקים בכל הנושאים האלה. מה, זה סתם שיש ספר שלם של הרי הקדוש שער הגלגולים, זה לחינם. ברור שזה דבר נכון וזה אמיתי. אנחנו לא מבינים בזה ולא מתעסקים עם זה. זה לא ענייננו. אנחנו בונים את החיים. בסדר? בוא נבנה את החיים, תאמין לי, יש מספיק עבודה לבנות את החיים. טוב, עכשיו בואו רק עוד משפט אחרון, כדי שנסיים את הפסקה הזאת בשעה טובה. אם כן, והמוות עובד את שמו ואימו את מוראו ופלצותו. אומר הרב, עוד דבר, אדם שמעמיק את התשובה שלו, ויראת המוות הולכת ומתמעטת עד כדי פוסקת, והוא מגיע למצב של ותשחק יום אחרון, כי המציאות הרוחנית שלו בעולם הזה, עם המציאות של העולם, היא מציאות נכונה. יותר מזה, אז אם זה ככה, אז גם הפרטיות הולכת לאיבוד, או לא הייתי אומר הולכת לאיבוד, גם הפרטיות מתמקמת במיקום יותר נכון. הרי מתי אדם מפחד מהמוות? כשהוא פרטי, כשהוא חושב כל הזמן על עצמו, או על ילדיו, או על משפחתו, או על קרוביו. ככל שאדם יותר פרטי, אז החשבון שלו, אומר הרב בעיניי במקום אחר, הוא יותר פרטי. אז הוא חושב כל הזמן, האם אני אצליח, האם אני אחיה, האם הילדים שלי יצליחו, האם הם יחיו, וכו'. אבל ככל שאדם הוא שייך למדרגת חיים יותר כללית של תשובה, הוא משתחרר מהמוות, הוא גם משתחרר מהפרטיות שלו. זה בא ביחד. אדם יותר כללי, פחות מפחד מהמוות. אדם יותר פרטי, יותר מפחד מהמוות, וכן להפך. אדם שהוא פחות מפחד מהמוות, הוא יותר כללי. יותר מפחד, יותר פרטי. כל כמה נסוג בפרטיות שלו, האם אני אחיה, והאם אני אנצל וכו'. בואו נקרא. והאישיות היחידית של האדם שהתשובה מתעמקת בתוכו, הוא עם אלה היחס שלו למוות מקבל רושם אחר לגמרי, והאישיות היחידה הולכת ומתגדלת, נכנסת בתוכן הכללי של האומה כולה, בכניסה ממשית. האדם הזה נהפך להיות חלק מכלל האומה, ויותר מזה, ונבלעת משם, כפרט הוא הופך להיות חלק מהאומה, וכחלק מהאומה הוא הופך להיות חלק מהעולם, וחלק מהעולם הוא הופך להיות חלק מהעולמות, אז הוא במסלול אחד. אז אין אצלו עולם הזה ועולם אחרי העולם הזה. אין אצלו פרט, הכל זה מציאות אחת. והאישיות היחידה הולכת ומתגדלת, נכנסת בתוכן הכללי של האומה כולה בכניסה ממשית, שלב א', שלב ב', ונבלעת משם במציאות הכללית של העולם כולו, שלב ג', ואם הכלליות העליונה מוצאת את עושרה בזיו האלוהי וגודל חוסנו רוב ותענוגו, השיר החיים המנביעים ישות ניצחת. אין בציבור מוות, כמו שחזל אמרו, אין ציבור עני. אין עניות בציבור, ציבור זה דבר חי, ציבור זה דבר קיים. עולם זה דבר קיים, עולמים זה דבר קיים. ככל שאדם הוא יותר שייך למהלך הפנימי של התשובה, הוא פחות חומרי, הוא פחות פרטי, הוא עם אלה פחות מפחד מהמוות. לכן בדרך כלל המצב הנורמלי הוא שככל שאדם מעמיק בתשובתו, הוא נהיה פחות חומרי ויותר חי. ככל שהתשובה שלו יותר חסרה, אז הוא יותר חומרני, הוא יותר פרטי, והוא יותר חושב על המוות. בוא נסיים בטוב. וככל שהוא יותר רוחני, אז הוא יותר כללי, והוא יותר בונה את החיים. זה מה שמעסיק אותו, שם הוא נמצא. זה מה שמעניין אותו. על זה הוא חושב. טוב, נזכה. הגענו בשעה טובה לפסקה ד', אנחנו ניפגש ביום 50. בעזרת השם. שעה טובה. שיעור כאן.